כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olozovadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום שני, זך בשבט, חפזיין בשבט תשע"ח, מסכת עבודה זרה, דף כוח, דף כ"ח. אתם מאזינים מרדיו כולכם, משדרים בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. זאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הוא יום טוב במגילת תענית, אותה מגילה שעוגדת בתוכה את הימים טובים שהיו לעם ישראל, על שלוקח אנטויוכוס מירושלים, מפני שהיה מיצר לישראל ובא להחריב את ירושלים ולהשמיד את כל היהודים. ולא היו ישראל יכולים לצאת ולבוא ביום, אלא בלילה. ושמע שמועות רעות והלך לו ונפל במקומו. כן יובדו כל אויביך, השם. אמן, כן יהי רצון. אנחנו רוצים לפתוח את שיעור דפינו היומי מהרה מתוך הספר מאורות הדף היומי, יהודות אשר למדנו לאיל בדף חבב, על אותם מינין ומסורות ומומרים שהיו מורידים אותם אל תוך הבור ולא מעלין. צרות רבות ורעות סבלו אבותינו מן המינים, מן המומרים ומן המלשינים אשר מררו את חייהם עד שחזל אמרו וקבעו, אבל המינין והמסורות והמומרים היו מורידים ולא מעלים, כלומר אין לסייע להם בעת צרתם. ולפיכך אם אחד מהם נפל לבור אין להעלותו משם. מי שלומד את הגמרא הזאת תמה, מדוע כתוב היו מורידין בלשון עבר ולא בלשון ציווי, וכי בזמן כתיבת התלמוד לא נהגו כן. אם כן לפנינו תביעת יד אחת מיני רבות של הצנזורה אשר פעלה בארצות אירופה במשך מאות שנים והותירה את חותמה בכל ספרי הקודש ללא יוצא מן הכלל, עד שאפילו את שמה של מסכתנו עבודה זרה שינו וכראוע מסכת עבודת אלילים. בכל פעם שנזכרה מילה גוי, היא הוחלפה לעובד כוכבים. המילה משומד אומרה למומר, ועבודה זרה שונתה בעבודת כוכבים ומזלות. כתוצאה מהחלפות הללו, נוצר המשפט המגוחך הבא, בתוספות, בדף חבב עמוד ב', דיבור המתחיל איזהו. ועובדי כוכבים, אף על פי שכולם עובדי עבודת כוכבים, כאילו ייתכן שעובד כוכבים אינו עובד כוכבים. המשפט המקורי היה, וגויים, אף על פי שכולם עובדי עבודה זרה. שיבושים אלו הם פרי הצנזורה שרוב אנשיה היו בורים והמארצות שלא הבינו את הכתוב לפניהם. כך למשל, לאיל בדף דלת עמוד א' היה כתוב בגמרא, כי אם היה הקדוש ברוך הוא כועס על ישראל בימי בלעם, לא נשתער מסוניהם של ישראל שריד ופליט. וכוונת הגמרא לשון סגי נאור, שלא היה נשאר מעם ישראל שריד ופליט. הצנזור ששלח גם את ידו במשפט הזה, הוציא מתחת קולמוסו את המשפט הבא. לא נשתער מעובדי כוכבים מסוניהם של ישראל שריד ופליט. לעתים עלו השגיאות על כל דמיון, עד שבסידורים מסוימים הודפס בתפילת שומר ישראל, שומר עקום קדוש, במקום שומר גוי קדוש. גם באחת המשניות במסכת שבת, פרק ו' משנה ה', התעלה על עצמו הצנזור, ובמקום פאה נוכרית הוא תיקן, פאת עקום. לא רק שמעללי הצנזורה פגעו בנוסח המילים, אלא שההלכה שונתה פעמים רבות בעקבות תיקוניהם. הדוגמאות לכך רבות מספור, אבל נתמקד בעמוד שבו אנו עוסקים. נוכחנו, וראינו שדובר על המסורות, מי הם? רש"י ותוספות מבארים כאילו מלשינים לשקר, המוסרים המון חבריהם ביד עובדי כוכבים אנסין. הנוסח המקורי ברש"י היה מלשנים, המוסרים המון חבריהם ביד גויים. אין מדובר במלשיני שקר בלבד, וגם לא במוסרים לאנסים, כלומר לשודדים. ועוד דוגמה מהווה טיפה מן הים, שמעוררת שאלה גדולה. מהרש"ל, בים של שלמה על מסכת בבא קמא, פוסק שאסור לשנות דברי תורה מפני הסכנה, ויש למסור את הנפש על כך, תוך שהוא מוכיח זאת מן הגמרא וקובע, שמחויבים אנו למסור על קידוש השם. אם חס ושלום ישנה את הדין, אבי ככופר בתורת משה. לכן יש להבין כיצד הסכימו המתקיסים להישמע להוראות הצנזורה ולכתוב פסקי הלכה מעוותים. השאלה הזו הוצאה לפני הגאון רב מוישה פיינשטיין זצ"ל, אשר השיב, כי להלכה אין אנו פוסקים כמו המהרש"ל, ועובדת שיבוש ספרי הקודש תוך העלמת עין מכך על ידי חכמי הדורות, היא ההוכחה שאין הלכה כמותו. זו ההערה שלנו מתוך הספר מאורות הדף היומי. מחיית בשמחה ובטוב ליבב, פונים אנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך אדינו אלוהי ולא אבותי שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאיני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. והוא היה דף זך במסכת עבודה זרה. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה התשובות. שאלה ראשונה בדף זך, האם יכול קוטי למול את ישראל ומדוע? והתשובה, לרב יהודה לא מפני שמלים לשם עבודה זרה שבאר גריזים, וכתוב לה השם הימול, לרב יוסי מלים שנאמר אימול אימול לרבות כל אדם. שאלה שנייה, מניין שפסולה מילה באקום והתשובה? לרב מדכתיב אתה את בריתי תשמור, ולרב יוחנן מהימול אימול, שרק מי שבכלל זה אימול הוא בכלל ימול. שאלה שלישית, אם אישה פסולה לעידוד, כיצד מעלה ציפורה אשת משה את בנה והתשובה על ידי שליח? שאלה רביעית, מהו ריפוי ממון ומהו ריפוי נפשות? ריפוי ממון, ריפוי בהמתו, ריפוי נפשות, ריפוי גופו. שאלה חמישית, האם מתרפים מאקום או ממינים במקום שוודאי ימות ומדוע והתשובה? לרב מאקום כן, משום שאין חוששים בזה לחיי שעה, וממינים לא, שמא יימשך אחריהם. שאלה אחרונה על דף זך, מה נכלל באיסור שלא לשאת ולתת עם המינים? אומר התוספות, שלא יאריך עמהם בדברים, פן ימשכו. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לאשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף זך, דף חף זין במסכת עבודה זרה. וחיית מוריי ורבותיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע זך בחודש שבט תשע"ח, חף זין בשבט תשע"ח, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, ולימוד דפינו היומי דף כוח, דף כף חת במסכת עבודה זרה. את לימוד הדף אנחנו מתחילים ללמוד בדף זך עמוד ב', דף חף זין עמוד ב', 13 שורות לפני סוף הדף, ומן המילים, אמר מר, לא עברת על דברי חבריך שהיו אומרים, ופורץ גדר ישכנו נחש. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם, נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. לאל הביא הברית המעשה ברבי אליעזר בן דמה, בן אחותו של רבי ישמעאל, שהקישו נחש, ובא פיקורס בשם יעקב איש כפר סחניה לרפותו, ולא הניחו רבי ישמעאל הרופא הפיקורס לרפא את בן דמה. אמר לו בן דמה לרבי ישמעאל דודו, רבי ישמעאל אחי, הנח לו לרופא והרפא ממנו, ואני אביא לך מקרא מן התורה להוכיח שהוא מותר לקבל את הרפואה מן הרופא הזה. ולא הספיק בן דמה לגמור את הדבר ולהוכיח מן התורה שמותר לו להתרפות על ידי הפיקורס, עד שיצא נשמתו בשעה שאמר מותר ומת מחמת ערס הנחש. קרא עליו רבי ישמעאל, אשריך בן דמה שגופך טהור ויצא נשמתך בטהרה, ובזה לא עברת על דברי חבריך שהיו אומרים שהעובר על דבריהם הוא בכלל מה שנאמר במגילת קהלת ופורץ גדר, ישכנו נחש. העובר על סייג שעשו חכמים לדיני התורה, ישכנו נחש. חוזרת הגמרא לדון בדברי הברייתא שהובאו בגמרא. אמר מר, הובא בברייתא לאל שמחמת שבן דמה לא קיבל את הרפואה מהרופא הפיקורס, קרא עליו רבי ישמעאל, אשריך בן דמה שגופך טהור ויצא נשמתך בטהרה, ולא עברת על דברי חבריך שהיו אומרים ופורץ גדר ישכנו נחש. שואלת הגמרא, מדוע לא הסכים רבי ישמעאל שבן דמה יתרפא על ידי הפיקורס ויעבור בזה על דברי חכמים ויענש בנשיכת נחש? והרי אי הוא נמי חיביה תרקי, גם בן דמה שלא עבר על דברי חכמים ננשך על ידי נחש, והיה יכול להתרפות ולהנצל ממיטה. ואם כן, לא היה לרבי ישמעאל לחשוש לנשיכת הנחש, שתהיה מחמת שיעבור על דברי החכמים, שרי יוכל לחזור ולהתרפות גם מן הנשיכה הזו, כפי שהתרפה מהנשיכה הראשונה. מיישבת הגמרא, רבי ישמעאל חשש הנשיכת הנחש למי שעובר על דברי חכמים, משום דחיביה דרבנן, נשיכת הנחש הבא המחמת שעבר על דברי חכמים, זו נשיכה דלית לעשות הכלל, שלא ניתן לרפות לעולם, וכל הננשך באופן זה מת מחמת הנשיכה. וכיוון שאם בן דמה היה מתרפא מהנשיכה הראשונה מאגוי, שזה נגד רצון חכמים, היה חוזר וננשך בנשיכה שאין לה רפואה מחמת שהוא פורץ גדר והיה מת מחמת הנשיכה הזו, לכן העדיף רבי ישמעאל שלא יתרפא בן דמה על ידי הפיקורס וימות זכאי, ולא שפרץ גדר ועבר על דברי חכמים, מאשר שיתרפא על ידו וימות מתוך פריצת גדר. חוזרת הגמרא לדון במה שהובא בברייתא, שבן דמה רצה להוכיח שמותר לו להתרפות על ידי רופא הפיקורס, ורבי ישמעאל אסר עליו ולא קיבל את דבריו. שואלת הגמרא, ומה הווה ללמימר? מהו הפסוק ממנו רצה בן דמה להוכיח שמותר לו להתרפא על ידי רופא הפיקורס? משיבה הגמרא, בן דמה רצה להוכיח כדבריו ממה שנאמר בספר ויקרא פרק ח' פסוק ה', ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם אני השם. יש לדרוש מהפסוק הזה שחיוב שמירת המצוות נאמר רק באופן שיחיה על ידם ולא באופן שימות בהם. כלומר, אין חיוב על אדם למסור את נפשו על קיום המצוות. ומשום כך, באופן זה שאם לא יתרפא על ידי אפיקורס מחמד דברי חכמים שחששו שימשך אחר האפיקורסות יבוא לידי מיטה, אין חיוב לקיים את דברי חכמים והעובר עליהם אינו בכלל פורץ גדר. הפסוק הזה שייך רק לפי מסקנת הגמרא, שרבי ישמעאל אסר להתרפות על ידי אפיקורס מחשש שימשך אחריו לעבודה זרה. אבל לפי הבנת הגמרא בהווה אמינא שרבי ישמעאל חשש לחיי אישה, יש לומר שבן דמה התכוון לומר לו את הפסוק שנאמר לגבי ארבעת המצורעים שהביאה הגמרא לאל. כך מסביר הרמב"ן. הוסיף הבך שרבי ישמעאל היה מיישיב לו על הראיה הזו, שיש לחלק בנפילה בידי בני הרם, שהוא ספק האם יארגום או שיקרתו עמם ברית, לבין רפואה על ידי מינים ששונאים לישראל ביותר ובוודאי יארגו את הישראל. שואלת הגמרא, ורבי ישמעאל, מדוע לא התיר לבן דמה להתרפות על ידי רופא אפיקורס ולהצילו ממיטה? הרי בחיוב שמירת המצוות נאמר וחי בהם. משיבה הגמרא, רבי ישמעאל לא התיר להתרפות על ידי אפיקורס משום שלדעתו, הנימילי, דבר זה שהותר לעבור על מצוות השם במקום שיש בה פיקוח נפש, זה דווקא אם הבחירה בין עשיית העבירה למיטה נעשית בצינה, בסתר. אבל אם הבחירה בין עשיית העבירה למיטה נעשית בפרסיה, בגלוי, כלומר שנעשה בפרסום, לא. לא הותר לעבור עבירה מדין וחי בהם. כיוון שמתפרסם הדבר שעבר על מצוות השם, ולמידים ממנו לחלל קדושת השם, אלא חייב למסור עצמו למיטה ולא לעבור את העבירה. דתניא, כמו ששנינו בברייתא, במסכת סנהדרין דף עין דלת עמוד א', היה רבי ישמעאל אומר מניין שאם אומרים לו לאדם עבוד עבודת כוכבים, ועל ידי כך תציל את עצמך ואל תיהרג, דינו הוא שיעבוד כדבריהם ואל ייהרג. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם אני השם. ויש לדרוש מן הפסוק הזה שחיוב שמירת החוקים והמשפטים, זה באופן שיחיה על ידם ולא באופן שימות בהם על ידם. ממשיכה הברייתא, יכול היית לפרש שאפילו אם אמרו לו שיעבוד עבודה זרה בפרסיה, הדין הוא שיעבוד ואל יהרג. תלמוד לומר, לכך מלמדנו הכתוב ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל. וביור הפסוק הוא שיש איסור לחלל את שם השם ולעבור במזיד על מצוותיו, ומלבד האיסור יש גם חיוב על כל אדם למסור עצמו למיטה בכדי לקדש את שם השם שלא לעבור על מצוותיו. כלומר, אם הבחירה בין העבירה למיטה נעשית בפני רבים, הוא מחויב למסור את נפשו ולא לעבור על העבירה. ואין זו סתירה למה שנאמר וחי בהם, משום שהפסוק וחי בהם נאמר באופן שאינו גורם לחילול השם. הרי שסבר רבי ישמעאל שהדין הנלמד מלשון הפסוק וחי בהם לא נאמר בעבודה זרה בפני רבים, ומשום כך לא התיר לבן דמה להתרפות על ידי אפיקורס, כיוון שיש לחשוש שאם יתרפא על ידו יגרום הדבר שימשכנו אחרי האפיקורסות, אלא היה מחויב למסור את נפשו על האיסור הזה. מבואר בסוגייתנו ובמסכת סנהדרין דף עין דלת עמוד א', ששיטת רבי ישמעאלי, שאם העבירה נעשית בצנעה, נאמר על כל המצוות וחי בהם והדין הוא שיעבור ואל יהרג. אם העבירה נעשית בפרסיה, נאמר על כל המצוות ונקדשתי בתוך בני ישראל והדין הוא שיהרג ואל יעבור. ועוד מבואר שם, שחכמים חולקים וסוברים שבפרסיה אפילו על מצווה קלה נאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל ויהרג ואל יעבור. ואילו בצנעה יש חילוק. לגבי עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים נאמר שיהרג ואל יעבור. ולגבי שאר המצוות נאמר שיעבור ואל יהרג. ותוספות בדיבור המתחיל, יכול אפילו בפרסיה, כותבים שאף על פי שבצינה נאמר וחי בהם על כל המצוות, מלבד בשלוש המצוות החמורות לשיטת חכמים, אם רצה להחמיר ולמסור נפשו, יכול למסור. אבל הרמב״ם הלכות יסודי התורה פרק ה' הלכה ד' פסק שבמקום שנאמר יעבור ואל יהרג, חייב לעבור. אם נהרג ולא עבר, הרי זה מתחייב בנפשו. וכותב הכסף משנה שם, שהרמב״ם חולק עם שאר הראשונים, האם דין יעבור ואל יהרג זה איסור למסור עצמו למיטה, או שזה היתר שלא למסור נפש. והוא מוסיף שהנימוקי יוסף כתב, שאף שבסתם אסור למסור נפש על מצווה שדינה יעבור ואל יהרג, מכל מקום ישנם אופנים שבהם מותר למסור את הנפש, כגון אדם גדול וחסיד וירא שמיים, שרואה שהדור פרוץ באיזו מצווה, מותר לו למסור נפשו ולקדש שם שמיים עליה, אף שהיא מצווה קלה. זאת כדי שיראו העם וילמדו להירא את השם ולא אהבו בכל ליבם. ולפי מסקנת הגמרא אפשר לבאר, שהטעם שרבי ישמעאל אסר על בן דמה להתרפות על ידי אפיקורס, אינו משום שנעשה על ידי שם עבודה זרה, אלא מחמת שהיה בפרסיה. ומה שתביא הגמרא לקמן בדפקוח עמוד א' שרבי אבאו קיבל רפואה מיעקב מינה, צריך לומר שהיה זה בצינה שלשיטת רבי ישמעאל אין בו חיוב מסירות נפש. כך תוספות דיבור המתחיל, יכול אפילו בפרסיה. אבל הרמב"ן דוחה את דברי התוספות, ואומר שרבי אבאו התרפא על ידי סם בלבד, ולא שייך לומר בזה שהאמינות תמשוך אותו. אבל בסוגייתנו באה אפיקורס לרפות את בן דמה על ידי שם של עבודה זרה שעלולים להימשך אחריה. ומשום כך לא הותר לו להתרפות, משום שלגבי אפיקורסות שמושכת את הלב, גם צינה נחשבת כפרסיה. זאת כיוון שעלולים להימשך אחריה. חוזרת הגמרא לבאר את האופנים בהם אסור להתרפות על ידי גוי. אומרת הגמרא, אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, כל מכה שיש בה סכנת נפשות, עד שהדין הוא שמחללין עליה את השבת, אין מתרפין מהן על ידי גויים, כיוון שיכול לבוא לידי סכנה על ידי הרפואה הזו. והיא כדי אמרי, ויש שאמרו את השמועה הזו בלשון אחרת. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, כל מכה של חלל שבחלל גופו, אין מתרפין מהם, אסור להתרפות ממנה על ידי גויים. כיוון שאין הישראל יכול לראות האם רפואת הגוי מועילה לרפואה או שמזיקה. הנה מבואר בדברי רבי יוחנן שמכה שאין בה סכנה ואין מחללים עליה את השבת, מותר להתרפות ממנה על ידי רופא גוי. כותב רש"י שדברי רבי יוחנן זה לא כדברי רבי יהודה להיל, שאין להתרפות על ידי רופא גוי אפילו בדבר שאין בו סכנה כלל כמכה במקום הקזת דם. אבל רבינו תם ביאר שלא נחלקו רבי יהודה ורבי יוחנן, אלא יש שלושה חילוקי דינים בדין רפואה על ידי רופא גוי. א', חולי שיש בו סכנה, אסור להתרפות על ידי גוי, כיוון שבוודאי יהרוג את הישראל ולא יחשוש לפרנסתו, שכן יאמר שהמיטה היא מחמת חוליו, ולא מחמת שניסה לרפותו. ב', חולי שאין בו סכנה מותר להתרפות על ידי גוי, כיוון שאין חשש שיזיק את הישראל, שהרי הגוי אינו רוצה להפסיד לעצמו, שיאמרו שלא יצליח לרפא חולי שרוב החולים אינם מתים ממנו. שני הדינים הללו הם דברי רבי יוחנן. הדין השלישי, דבר שאין בו חולי כלל כעברת כאב של עקזת דם. את זה אסור לעשות על ידי רופא גוי, כיוון שיהרוג את הישראל ולא יחשוש לפרנסתו, שהרי לא היה חולה כלל, ויאמרו שבוודאי במזיד הרגו מפני ששונאו, והדין הזה הוא דינו של רב יהודה. שואלת עכשיו הגמרא, מהי בעיניי ומהו ההבדל בין שתי הלשונות בדעת רבי יוחנן? הרי מבואר במסכת יום הדף פי דלת עמוד א', שכל מכה של חלל מחללים עליה את השבת. משיבה הגמרא, איכא בעיניי, יש הבדל בשתי הלשונות, במכה שבגב היד וגב הרגל, או בגב הרגל. לאמר רב עדה בר מתנה, אמר רב, אומר רב עדה בר מתנה בשמו של רב במסכת שבת דף קופתת עמוד א', מכות שבגב היד וגב הרגל, אף על פי שאינם בתוך חלל הגוף, הרי זה כמכה של חלל ומחללים עליה את השבת. מחמת הסכנה שבהם. אומרים תלמידי רבנו יונה, היינו דווקא באופן שכואבים היד או הרגל. הם מוסיפים שאף מכה של חלל אין מחללים עליה את השבת, אלא באופן שנפל או נשבר עצם מעצמיו. אבל על מיחוש בלבד אין מחללים, וכל זה באופן שלא שאלו לרופא, אלא שאנו משערים שיש סכנה בחולי הזה. אבל אם נשאל לרופא ואמר שיש בו סכנה, מחללים גם על שער מחושים, מחמת ספק נפשות. ובזה נחלקו שתי הלשונות. לפי הלשון הראשונה שרבי יוחנן אמר שכל מכה שמחללים עליה את השבת אין מתרפים מגוי, אם כן מכה בגב היד או בגב הרגל שהיא מכה שמחללים עליה את השבת, אין מתרפים ממנה על ידי גוי. ואילו לפי הלשון השנייה שרבי יוחנן אמר שדווקא מכה של חלל אין מתרפים על ידי גוי, אם כן מכה בגב היד או בגב הרגל שאינה מכה של חלל וניתן לבדוק שאין הסם מזיקו, מותר להתרפות ממנה על ידי גוי. אומרים התוספות בדיבור המתחיל איכא בעיניי, הוא הדין שיש הבדל משתי הלשונות בפצע מכת חרב ובמכה שצריכה עומד הערכה, שדינן הוא שמחללים עליהם את השבת, אבל אינם מכה של חלל. אגב, הזכרת מכה של חלל שמחללים עליה את השבת, מביאה הגמרא אופנים נוספים שמחללים עליהם את השבת. אמר רב זוטרא בר טוביה, אמר רב בשמו של רב, כל מכה שמסוכנת כל כך, עד שצריכה עומד, האם ימות ממנה אדם המוכה או לא, מחללים עליה את השבת. אומר הריטב"א שהדין הזה נאמר על אופן שאין רופאים הרואים את החולה, וגם החולה אינו אומר כלום. ומכל מקום, כיוון שהיא מסוכנת עד כדי שלסתם בני אדם נראה שמכה זו צריכה רפואה ויש בה ספק מיטה, מחללים עליה את השבת ואין צריכים להמתין לרופא. ואמר רב שמן ברבא, אמר רבי יוחנן, והי אישתה צמירתה, אותו החולי של חום השורף, היינו קדחת, כמכה של חלל דמי, יש בו סכנה כמכה של חלל, ומחללים עליה את השבת. חוזרת הגמרא לברר מהו גדר מכה של חלל. שואלת הגמרא, מאיכן מכה של חלל? מאיזה מקום בגוף נחשב כחלל הגוף, שאם יש לו שם מכה היא נחשבת מכה שבתוך חלל הגוף, ומותר לחלל עליה את השבת ואין להתרפות ממנה על ידי גוי? משיבה הגמרא, פירש רבי עמי, חלל הגוף הוא מן השפה של הפה ולפנים, ומשום כך מכה שהיא מהשפתיים ולתוך הגוף היא מכה של חלל, ומכה שהיא מחוץ לשפתיים אינה מכה של חלל. מבררת הגמרא, אם דין מכה של חלל נאמר בכל האיברים הפנימיים. באי רבי אליעזר, הסתפק רבי אליעזר מכות שבכחי ושיני, בחניכיים או בשיניים, ואילו תוסות מבארים שככה הם השיניים הגדולות האחוריות ושיני הם שער השיניים. מהי? מה דינם של המכות הללו? האם כיוון דעקו שינינו? כיוון שהחניכיים והשיניים הם קשים, משום כך אין הם דומים לחלל הגוף, אלא כמכה דברה ידמו. הם דומים למכה מחוץ לשפתיים ואין בהם דין מכה של חלל. או דילמה? או שמה יש לומר? כיוון דגבי קיימי, כיוון שהשיניים והחניכיים נמצאים מהשפתיים ולפנים, אז הם דומים לחלל הגוף, ומכות אלו כמכה של חלל דמו, הם כמכות שמהשפתיים ולתוך חלל הגוף, ויש בהם דין מכה של חלל. כך הסתפק רבי אליעזר. אמר רבי את השמה, בו הוא שמה ראיה לפשוט את הספק. שנינו במשנה במסכת שבת דף קוף י' א' עמוד א', החושש בשיניו, מי שיש לו כאב שיניים, לא יגמע בהן את החומץ. לא ינער חומץ בפיו לרפואתם, כיוון שאסור לעשות רפואה בשבת. והאיסור הזה הוא מגזרת חכמים שאסרו כל עשיית רפואה, מחשש שמה יבואו לידי שחיקת סממנים לצורך הרפואה, ויעבור על איסור מלאכת תוכן. כמו מבואר במסכת שבת דף נ"ג עמוד ב', גמיעת חומץ ופליטתו אינו דבר שבריאים רגילים לעשות בו, ונראה שעושהו לרפואה. ואיסור זה הוא באופן שמנער ופולט, אבל מותר לטבל את פיתו בחומץ ולאוכלו או לגמע ולבלוע, באופן שלא ניכר שעושה זאת לרפואה. מדייק אביי, דווקא החושש שמשמעו הוא כאב מועט, הוא דלו, לא הותר לו לגמוע את החומץ בשבת, הקייב לטובה, אבל אם יש לו כאב חזק, שפיר דמי, מותר לו לגמע את השיניים בחומץ בשבת. מוכח מזה שכאב שיניים הוא כמו מכה של חלל ומחללים עליו את השבת. ואין לומר שטעם היתר הוא משום ששונה דין גמיעה שאין איסורו מצד עצמו אלא רק מחמת גזירה, שמה יבוא לשחוק סממנים בשבת לרפואה, ומשום כך הותר החשש הזה גם בחולי שאין בו סכנה עם הכאב גדול. אין לומר זאת שהרי אפשר לעשות את הרפואה הזו בדרך של היתר, בדרך של גומע ובולע, ולא היה צריך להתיר לגמוע ולפלוט אלא בחולי שיש בו סכנה. דוחה הגמרא את הראיה שהביא אביי, דילמה, שמה יש לומר שהתנה של המשנה הזו איך דקייב לטובה, גם במקום שהכאב חזק חושש נמי קרילי, גם לזה הוא קורא חושש ואסר לנער את החומץ בפיו, כיוון שכאב שיניים אינו בכלל מכה של חלל. ואם כן, אין ראיה מן המשנה הזו לפשוט את ספיקו של רבי אליעזר, שכאמור הסתפק כאב בשיניים ובחניכיים, האם זה נחשב מכה של חלל שמחללים עליו את השבת, או שזו מכה חיצונית ולא מחללים על זה את השבת. מביאה הגמרא ראיה נוספת לדין של חולי השיניים. תשמע, בו הוא שמע ראיה נוספת לפשוט את ספיקו של רבי אליעזר בחולי השיניים, ממעשה שהיה עם רבי יוחנן. רבי יוחנן חש בצפדינה, כאבו שיניו מחמת חולי הצפדינה, נפיחות החניכיים, עזה לגבה דעים התרונית, הלך רבי יוחנן להתרפות אצל שרה עובדת כוכבים שהייתה רופאה. עבדה, עשתה לו המתרונית הרפואה, חמשה ומעלי שבתא, ביום חמישי ובערב שבת. ולאחר שעשתה לו את הרפואה בערב שבת, אמר לה רבי יוחנן למתרונית, למחר, שלא אוכל לבוא להתרפא אצלך מחמת תלמידי הישיבה שבאים לשמוע את דרשתי בשבת. מהי? מה אעשה בכדי להתרפא? אמרה לה, השיבה לו המטרונית לרבי יוחנן, לא צריכת, לא תצטרך מחר לרפואה. חזר רבי יוחנן ושאל אותה, היא צריך נמי, ואם בכל אופן אצטרך לרפואה, מה אעשה? אמרה, השיבה לו המטרונית, אשתה בלי דלא מגלית, תשבע לי שלא תפרסם ותגלה לאחרים ממה עשויה הרפואה, ואגלה לך מה זו, אגלה לך מה עליך לעשות לרפואתך. אשתה בלה נשבע לרבי יוחנן בלשון הזו, לאלוהי ישראל אומגלינה. ולאחר שבועתו גל ילי, גילתה לו המטרונית ממה עשויה רפואה לחולי הזה. למחר ביום שבת, נפק דרשה בפירקה. יצא רבי יוחנן ולימד לרבים בדרשתו ממה עשויה הרפואה לחולי הזה. ובירושלמי מובא שכששמע זאת המטרוניתה, יש אומרים שחנקה את עצמה מרוב צער, ויש אומרים שהתגיירה כיוון שסברה שרבי יוחנן יקבץ ממון מן הרפואה הזו, וכשראתה שלא עשה כן אלא גילה את הדבר לכל ישראל, אמרה ראויה אומה זו להידבק בה. כך מסביר הקורבן העדה. שואלת הגמרא, איך גילה רבי יוחנן את הרפואה לרבים והאיש תבלה? הרי הוא נשבע למטרונית שלא יגלה את הרפואה לאחרים, ובזה שגילה את הדבר עבר על שבועתו. משיבה הגמרא, כיוון שלשון שבועתו של רבי יוחנן הייתה לאלוהי עד ישראל ומגלינה, הרי שמשמעות דבריו היא לאלוקי ישראל לא אגלה ממה עשויה הרפואה, אבל לעמי ישראל מגלינה, אבל לעמו ישראל אגלה. שואלת הגמרא, והאי כחילול השם? והרי גם אם לא עבר בזה על שבועה, מכל מקום גרם בזה חילול השם, שהרי המטרונית הסברה שנשבע לה רבי יוחנן שלא יגלה כלל את הרפואה כמשמעות דבריו, וכאשר גילה לכולם ממה עשויה הרפואה, הוא גרם לכך שתסבור המטרונית שעבר על שבועתו. משיבה הגמרא, דגלי לה מעיקרה, תכף אחר שגילתה לו ממה עשויה הרפואה, אמר לה רבי יוחנן ששבועתו הייתה שלא יגלה לאלוקי ישראל, ובעצם הוא לא נשבע שהוא לא יגלה לעם ישראל. מוכיחה הגמרא, אלמה, מוכח מן המעשה הזה שרבי יוחנן רצה לרפות את שיניו בשבת, כי חולי כאב השיניים כמכה של חלל דמיה, זה דומה למכה של חלל. תוכה הגמרא גם את הראיה הזו ואומרת, אמר רב נחמן בר יצחק, לעולם כאב שיניים סתם אינו כמכה של חלל, ואין מחללים עליו את השבת. אבל שייני צפדינה, שונה חולי זה הנקרא צפדינה, שיש לחשיבו כמכה של חלל. הועיל ומתחיל בפה, וגומר בבני מאיים, כיוון שהחולי הזה אומנם מתחיל בפה בדבר שאינו נחשב כחלל, אבל סופו להמשיך עד המאיים שבחלל הגוף. ומשום כך כבר מתחילתו, הוא נחשב כמכה של חלל ומותר לחלל עליו את השבת. אגב, הזכרת החולי הנקרא צפידנה, עוברת הגמרא לעסוק בחולי זה. שואלת הגמרא, מהי סימני, מה סימנו של החולי הזה שעל פיו ניתן לדעת שהוא חולי הנקרא צפדינה? ומה שהגמרא מבררת מה עם סימני הצפדינה, אין כוונתה לברר מתי מותר לחלל את השבת. שהרי אם זהו הביור, יש לדייק מזה ששאר חולי השיניים, אין מחללים עליהם את השבת, וזה אינו, שהרי לא הוכרע הספק של רבי אליעזר. ומחמת הספק מחללים את השבת, על כל חולי שבשיני וכחי, משום ספק נפשות, אלא כוונת הגמרא לברר, מהו החולי כדי לדעת שצריך לעשות את הרפואה המועילה לצפדינה, כפי שתבאר הגמרא לקמן בסוגיה. כך מסביר האור זרוע. משיבה הגמרא, הסימנים של החולי הזה, רמי מידי בי קווי, ומה איתי דמה מבי דרי. אם כשנותן איזה דבר בתוך פיו יוצא דם מבין שורות שיניו, וזהו סימן שיש לו החולי הזה. הוסיפה הגמרא, וממה יווה, מחמת איזה דבר בא החולי הזה? משיבה הגמרא, חולי זה בא מקרירי קרירי דחיתי, מאכילת מאכל שחיתים שהוא קר ביותר בימות החורף, ומחמימי חמימי דסערי, מאכילת מאכל של סעורים כשהוא חם ביותר בימות החמה, ומשיורי קסה דארסנה, ומאכילת השירה עם מידה כשתגנו בשומן, היוצא ממנו עם קמח. אילו במסכת יומא מבאר רשי, שיורי קסה דארסנה, שעבר לילה לשירה עם הללו והוא אכל את זה. שואלת הגמרא, מהי אבדלי? מה עשתה המטרוניתא לרבי יוחנן לרפואתו? משיבה הגמרא, אמר רבא חברי דרבה, עשתה לו תערובת של מי סעור מים שישרו בהם סעור ושמן זית ומלח. ומר בר רבא שיאמר, נטלה מישחה דאבזה, שומן אבז שנמס על ידי אש, בגדפה דאבזה, וסחה את השומן על שיניו של רבי יוחנן מבחוץ על ידי אחד מכנפי האבז. יש מפרשים שסחה לו את המח והשומן שנמצא בפרק העליון של כנף האבז. אמר אביי, אנא אבדי כולו ולא יתסי. אני עשיתי את כל הרפואות שנאמרו על ידי ריפוי כאב שיניים ולא הועילו לי הרפואות. עד אמר לי ההוא טייה, עד שאמר לי אותו סוחר ישמעאלי, הייתי קשייתא דזייתא דלא מלו טילתא, תביא גרעיני זיתים שלא גדלו שליש מגידולם, וכלנהו אמרה חדתא, תשרוף אותם על מעדר חדש מלובן באש, ודביק בי דדערי, ותדביק את הגרעינים השרופים בשורות השיניים מבפנים. וסיים אביי ואמר, עבדי אחי ויתעשי, עשיתי כדבריו ונרפאתי. חוזרת הגמרא לדון במה שרבי יוחנן הלך להתרפות על ידי המטרוניתא. שואלת הגמרא, ורבי יוחנן איך יהיה וידחי? איך עשה כן? איך הלך אצל המטרוניתא עובדת כוכבים לצורך רפואה? ואמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, הרי אמר רבא בר בר חנה בשמו של רבי יוחנן, כל מכה שמחללים עליה את השבת אין מתרפים מהן, כיוון שמחמת הריפוי אצל גוי ניתן לבוא לידי סכנה, וכל כאב השיניים הנקרא צפדינה מחללים עליו את השבת כמו שהתבהר להיל, ואם כן אסור להתרפות מחולי זה על ידי גוי. תרץ את הגמרא, אדם חשוב שייני, שונה דינו של אדם חשוב שרשאי להתרפא מגוי, כיוון שירא הגוי מהמלכות אם יהרגהו, ומשום כך הותר לרבי יוחנן שהיה אדם חשוב להתרפות על ידי המטרוניתא. מקשה הגמרא, והרי רבי אבהו דה אדם חשוב אהבה, היה אדם חשוב, כמה מבואר במסכת כתובות דף י"ז עמוד א', ובמסכת סנהדרין דף י"ד עמוד א', שבזמן שהיה בא מבית המדרש לבית הקיסר, היו שפחותיו של הקיסר יוצאות לקראתו ושרות לפניו, ראש עמו ומנהיג אומתו, עמוד האור ברוך בואך לשלום, וכשהייתה לו מכה בשוקו של רבי אבהו, רמה ליעקב מינה סם השקה, רופא אפיקורס בשם יעקב נתן סם על השוק שלו לרפואה, ואי לא רבי עמי ורבי אסי דלחוכו לשקה, ואם לא רבי עמי ורבי אסי שניקו היטב את שוקו של רבי אבהו מהסם שהיה חריף ביותר, פסקה לשקה, היה הסם גורם לקטיעת השוק. מוכח מן המעשה הזה שאף כשהוא אדם חשוב יש לה חשוש שהגוי ירצה להורגו, ואם כן, איך הלך רבי יוחנן להתרפות על ידי המטרוניתא? מיישבת הגמרא, שונה דין המטרוניתא דרבי יוחנן, ורשי גורס כאן, או מדברי רשי נראה שהוא גורס כאן, שייני רבי יוחנן, שהלך אצלה שתרפאו, שרופא מומחה אהבה, הייתה מוחזקת לרופא מומחית, והתבהר לאל בדף זך עמוד א', שאין לחשוש שרופא מומחה יגרום נזק, כיוון שאינו רוצה לקלקל את חזקתו לרופא מומחה. מקשה הגמרא דרבי אבהו נמי רופא מומחה אהבה, הרי גם רופאו של רבי אבהו היה רופא מומחה, ובכל זאת רצה להזיק לרבי אבהו ולא חשש שיפסיד לעצמו. תרץ את הגמרא, שייני רבי אבהו, שונה המקרה של רבי אבהו דמוקי בי מיני בנפשיו, שקיימו אפיקורסים בעצמם, כי אין מה שנאמר בספר שופטים פרק ט"ז פסוק למד, תמות נפשי עם פלישתים. הפסוק הזה נאמר על ידי שמשון הגיבור קודם מיתתו, לאחר שתפסו הפלישתים וכנקמה על מה שהרג בהם נקרו את עיניו והביאו לשחק לפניהם, לפת בידיו את העמודים שהבניין נשען עליהם, והפיל את הבניין שהיו בו כמה אלפי פלישתים, וקודם שהפיל את הבניין קרה, תמות נפשי עם פלישתים, כלומר הנני מוכן למות בשעה שאנקום את נקמתי בפלישתים. גם כאן, היו מוכנים האפיקורסים להפסיד לעצמם, כדי להזיק לרבי אבהו, מחמת השנאה הגדולה, שסנאו, משום שהיה מצערם בפירושי המקראות, ומשום כך לא הועיל לו שהיה חשוב ושהלך לרופא מומחה, אבל לשאר ישראל בוודאי ימנעו מלהזיק, אם הוא חשוב או שהרופא מומחה, כדי שלא יפסידו לעצמם. ואין כוונת הגמרא לומר שהיתר של רבי יוחנן היה רק בצירוף שני הטעמים, כלומר גם מחמת שהמטרונית המומחית, וגם משום שהוא אדם חשוב, שהרי נאמר לאל בדף זך עמוד א', שרבי דימי אמר בשם רבי יוחנן שאם היה רופא מומחה לרבי מותר, והדין הזה נאמר בסתם, כלומר בין באדם חשוב ובין באדם שאינו חשוב. אז כיוון שהיתרנו במומחה לבד, כך יש להתיר גם באדם חשוב לבד, לא צריך את צירוף שני התנאים, כך אומר המאירי. אגב, שעסקה הגמרא בעניין חולי שיניים, ממשיכה הגמרא לעסוק בענייני רפואה נוספים, ומבארת את דין פצע ממכת חרב את רפואתו. אמר שמואל, אי פדעת, פצע הבא ממכת חרב, סכנתי, יש בה סכנת נפשות ומחללים עליה את השבת. מבארת הגמרא מהי עשותה, מהי הרפואה למכה הזו. מבארת הגמרא למפסק דמה, כדי להפסיק את זרימת הדם המרובה, יניחו תחלי בחלה, שחליים בחומץ וישקוהו. האור זרוע מביא בשם רבינו שמואל שיש לגרוס טבלי, תבלינים כגון פלפלין וכמון, ותוספות בפירושם השני מבארים שמניחים אותו על מקום המכה. אומרת הגמרא, ובכדי לעסוקי לעלות בשר שתתרפא המכה, יש לחבוש את מקום הפצע בתחבושת שבה גירדה דה יבלה וגירדה דה אסנה, גרדים של שרשי עשב הנקראים יבלה וגרדים של עץ הסנה, או להניח בתחבושת נקרא מקלקלטה, תולעים שהתרנגולים מנקרים באשפה. ואילו רבינו חננאל מבאר חתיכה של רעי מן האשפה. מוסיפה הגמרא לעסוק בענייני רפואה נוספים, ומבארת את סכנת הבעבוע באור ודרך רפואתו. אמר רב ספרה, אי אינבטה, אותו הבעבוע שבאור הדומה לגרגיר של ענב, ורבינו חננאל מפרש שזה מורסה מוגלה צומחת בפשר בני אדם כמו ענב, והיא שחורה ויש בה סכנה. פרוונקה דמלכה דמותאי, שליח של מלאך המוותי, כלומר הבעבוע הזו מסוכנת ויכול האדם לבוא ממנה לידי מיטה. ובתשובות רשי הוא כותב שראה בתשובות הגאונים שפרוונקה זה שם של חיה שמושכת את האריה לבוא אחריה למקום שהולכת, והורגת אותו שם. והרי את הגמרא מהי הסוטה, מהי הרפואה לאבוע הזו? אומרת הגמרא, ייקח תיגנה, מין עשב הנקרא פיגם, וכתב המתרגם שזהו אבטיח, וישחקנו ויערבנו בדופשה עם דבש, והאור זרוע מביא בשם רבינו שמואל שהכוונה לכל דבר שמתוגן בדבש, או שיקח קרפסה, כותב המתרגם מין ירק ידוע, והחתם סופר כותב שהקרפס נקרא ברוב הלשונות אפיה, וישחקנו ויערבנו ביין הנקרא טיליה, מין של יין חזק מאוד. מוסיפה הגמרא דאחי ואחי, בעוד שהוא מחזר למצוא את הסמנים הללו לצורך הרפואה, לאיתי יביא ענבת הבת מינה, ענב מענבי הגפן הדומה לבעבוע, כלומר שגודלו כגודל הבעבוע, וניגנדר אילויה, יגלגל אותו על הבעבוע, וצריך לקחת חיוורתי לחיוורתי, ענב לבן לצורך רפואת הבעבוע לבן, והוקמתי להוקמתי, וענב שחור לצורך רפואת הבעבוע שחור. מוסיפה הגמרא לעסוק בענייני רפואה נוספים ומבארת את סכנת הנפיחות בבשר ודרך רפואתה. אמר רבה, אי סימטה נפיחות בבשר האדום, רבינו חנן מוסיף שזה נפיחות אדמומית, והמאירי מבאר שזה נפיחות בבשר שלא בדרך בועה. פרוונקה דאישתאי, שליח של חולי ששמו חמה, כלומר הוא נוצר על ידי חולי ששמו חמה והוא סימן לחולי הזה. רבינו חנן מפרש, אחר הנפיחות יבוא חום גדול. מה יעשו אותה, מהי הרפואה לנפיחות הזו? מבארת הגמרא, למחי שיטין התקלותי, יקה 60 פעמים באצבע צרידה על הנפיחות, אצבע הסמוכה לאגודל, וההקעה הזו שמדביק את האצבע הצרידה באגודלו ושומטה, ומכה בציפורנה על הנפיחות. ואחר כך לקרא שתיב הערב, יקרא את הנפיחות בצורת שתיב הערב. מוסיפה הגמרא, ואני מילי, דבר זה שההקעה באצבע צרידה היא הרפואה נעשית לנפיחות בבשר, לא נאמר אלא באופן דלא חרב הרישה, שלא יתלבן ראש הנפיחות, אבל עם חיב הרישה להתלן בה. אם יתלבן ראש הנפיחות, אין צורך לעשות זאת משום שהלובן מראה שעליך בשאלה לצאת, והוצאתה היא רפואתו. מוסיפה הגמרא לעסוק בענייני רפואה נוספים, ומבארת את הרפואה לחולי בפי הטבעת. רבי יעקב חש מייחוש של חולי בפקיע בפי הטבעת, ובייר המתרגם דהיינו תחורים, אבל רבינו חננאל מפרש שפקיע זה למשון בקיע, כלומר מקום הבקע בפי הטבעת של האדם. אורי ליורה לו רבייה ממה לעשות לצורך רפואתו וכדי להלן. ואמרי לה, רבי אסי אורי לי, ויש אומרים שרבי אסי הוא שאורה לו מה יעשה לרפואתו. ומהי הרפואה? ליתי שב ביני העלה תולנה, שיביא שבעה גרעינים אדומים כתולעת שני מהעשב הנקרא אוהל או העול שמשמש לקיבוס, וצייר לבחלל הדווי צווארה, ויצרור את הגרעינים בתוך חתיכת בד שחותכים מהחלוק כשעושים לו את בית הצוואר, כלומר הפתח שדרכו מכניסים את הראש, ולכרך אילויי נירה ברקה, ויקרוך על הצרור חוט השזור משיער בהמה, ותם ישלי בנטפה חיוורה וליקלי, וטובלו בצרי הלבן, וישרפנו באש, ובדר לאילויי ויפזר את האפר על המכה, עד האחי ואחי, בעוד שהוא מחזר אחר הסממנים לאביים ולאחינם, לאיתי קשיטה דאסנה, יביא גרעינים של פרי עץ הסנה, להינח פקיעה להדי פקיעה, ויניחם על פי הטבעת באופן שהסדקים שבגרעינים יהיו מול הסדק שבבשרו. מסיים את הגמרא, ואני מילי, דברים אלו של הנחת אפר על מקום המכה לא נאמרו אלא כאשר המכה נמצאת בפקיעה הילה, בפי הנקב למעלה, כלומר מכה שנראית מבחוץ וניתן להניח עליה את האפר. אבל כאשר המכה נמצאת בפקיעה תתה, בפי הנקב מלמטה, כלומר במכה בפי הטבעת בפנים במקום שאינה נראית בחוץ ולא ניתן להניח עליה את האפר, מהי, מה רפואתו? מבארת הגמרא, לי תתרבה דצפירתה דלא יפתח, יביא חלב של סעירה שעדיין לא ילדה, ולפשר וימיס את החלב באש ולישדבי, ויניחהו בפי הטבעת שירד פנימה אל מקום המכה. והיא לא, ואם אין בידו לעשות את הרפואה האמורה לפקיע אילה, לי תתלת תרפה קרדה מייפשי בתולה, יביא שלושה להדלעת שהתייפשו בצל, וליקלי ולפדר אילויה וישרפם ויפזר את האפר על מקום המכה. והיא לא, אם אין לו עלי דלעת שהתייפשו בצל, לייתי משקדי חלזוני, יביא מן חלזון וישרפהו, וידבק את האפר על מקום המכה. והיא לא, ואם גם חלזון אין לו, מייתי משך קירה, יביא תערובת של שמן זית ושאבת טרופים יחד, ויניחנה על מקום המכה, ולנקוט בשך כדי קיטנה בקיטה, ויתכסה בבגדי פשטן שחוקים, אם הוא בימות הקיץ, וכך ישמר, שלא יתחמם יותר מדי. ודאמר גופנה בסיטבה, או בבגדי צמר גפן שהם חמים, אם זה בימות החורף, וכך ישמר שלא יתקרר. הגמרא מוסיפה לעסוק בענייני רפואה ומבארת את הרפואה לכאב אוזניים. רבי אבאו חש באודני, רבי אבאו חש מחוש של חולי באוזנו. אורי לי הורה לו רבי יוחנן מה לעשות לצורך רפואתו, ואמרי לי ויש שאמרו בשמועה זו, שחכמי בית המדרש, החכמי בית המדרש הם שאורו לו מה לעשות לצורך רפואתו. מבארת הגמרא מהי אורי לי, מה הייתה הוראת הרפואה, מבארת הגמרא כי הדה אמר אביי אמרה לי אם, כמו שאמר אביי, שאמרה לו אומנותו, ולא אמו, כי אמו מתה בלידתו. לא איברי קולייתה, אלא לאודנה, לא נבראה קולייתה בהמה, אלא לצורך רפואת האוזן. וכאין זה אמר רבה, אמר לי מניו מאסיה, אמר לי מניו מהרופא, כולו שקיינו קשו לאודנה, כל המשקים מזיקים לאוזניים, לבר, ממאיה דחולייתה, חוץ מהמים היוצאים מהכליה שמועילים לרפואת האוזן, וכמו כן הורו לרבי אבאו, לייטי קולייתה דברחה קרחה, שיביאו כליה של עס כרחת, כלומר עס שאינה מסורבלת בצמר ככפסה, ולקרא אשתי וערב, ויקרא את הכליה לאורך ולרוחב, ולינח עמימה לדנורה ויניח את הכליה על גחלים לוחשות, ואנו מיה דנפקי מיני, ומה עם אלו היוצאים מהכליה בזמן שהיא מונחת על הגחלים? לשדינו באודני יניחם באוזנו, כשהם לא קרירי לא קרים ולא חמימי ולא חמים אלא פשורי אלא פושרים. והיא לא, אם אין לו כליה של אז קרחת, להיתתר בד חיפושתה גם לניתה, יביא חי לב של חיפושית גסה, וארוך כתב תולעת שחורה. למליה לאודנה מישחה ימלא את אוזנו בשמן, ולאבד שף טילטה דאס פסטה, ויכין שבע עלים ארוכים של שחת, ירק של חיטים. ובמסכת בבא בתרא בדף כוח עמוד ב' מבאר רש"י שזה מין זרע לעשב בהמות, ובסוף 30 יום נגמרת צמיחתו ועוקרים אותו וזורים אחר במקומו, ובתוך 30 יום שהוא קיים גוזזים אותו 3 פעמים. ולייתי שופטה דתומה, יביא בית יד של שום, כלומר העלים היבאישים בהם אוחזים את השום, וליטוב ברקה בחד רישה, ויניח חוט השזור משיער בהמה על קצה אחד של עלי השחת והשום, וליטלו באונורה, ויבעיר בהן אש, ועיד אחרי שמותיו באודנה, ואת קצהו השני של העלים, יניח באוזנו, וליטוב אודנה להד הנורה, ויניח את אוזנו סמוך לאש, ויזדער מזיקה, ייזהר שלא תגיע הרוח לאוזנו, ויקח עלי אחד מעלי השחת, ויתנהו באוזנו עד שיחלה, ונשקול חדה וננח חדה, ויתלנו מאוזנו, ויתן במקומו עלי אחר, וכך יעשה עם שאר עלי השחת, עד שיסיים לעשות כך עם כל שבעת העלים. לישנה אחרינה ישאמרו את השמועה זו של הרפואה האחרונה בלשון אחרת, והיא לא אם אין לו חי לב חיפושית גסה, לה היא תישב פטילתה בעיקרה, יביא שבע פטילות של חוט שזור משיער בהמה, ושייף למישחה דאספסטה, ישפשפם בשמן אספסטה, והגאות והציונים נאמר שזה שמן הפרסמון, ויקח פטילה אחת, ונאית אחד רישה בנורה יניח את צידה אחד באש, ואחד רישה באודני, וצידה השני יניח באוזנו, ונשקול חדה וננה חדה, ויתלנה מאוזנו ויתן במקומה פטילה אחרת, וכך יעשה עם שאר הפטילות עד שיסיים לעשות כן, עם כל שבעת הפטילות, ויזדער מזיקה, ייזהר שלא תגיע רוח לאוזנו. והיא לא, ואם הרפואות האמורות לא ראויות למכתו, היינו באופן שיש לו חולי שאוזנו מוציאה הרבה ליחיו, ולא יועילו לו הרפואות הרטובות האמורות עד כאן, כיוון שמיועדות לחולי שהאוזן יבאישה ואינה מוציאה ליחה כלל, להייתי אודרה דנדה, יביא מוח בצבע תחילת כמראה עדודאים, דלא משקף שאינו חבות, כלומר שהמוח לא נופץ במקל, וננח בה ויניח את המוח באוזנו, וליטלי לאודני להדנורה, ויעמיד את אוזנו בסמוך לאש ומזדער מזיקה, ויזהר שלא תגיע לאוזנו רוח. והיא לא, ואם אין לו מוח, לייטי גובתא דקניא עתיקא בר מאה שנין, יביא שפורפרת של קנה ישן שנתלש לפני מאה שנה, ולימלכי מלכה גלה לניטה, וימלכנו במלח הבא מאבן אדומה לשיש, וליקלי וישרוף את הקנה המלוח ולידבק וידביק את האפר באוזנו. מסיימת הגמרא, כל הרפואות הללו אינן שוות לכל חולי האוזן, משום שיש מהם שטובות לחולי יבש, כלומר חולי שהאוזן אינה מוציאה ליחה כלל, ויש מהן שטובות לחולי רטוב, כלומר, חולי שהאוזן רטובה ומוציאה ליחה מרובה. וסימנך, הסימן בהם, שלא להחליפם הוא, רטיבה ליבשתה ויבשתה לרטיבה. הרפואות הרטובות, כלומר, מי הכליה והשמן וכיוצא בהם הם לחול יבש באוזן, ולא הרפואות היבשות שהם המוח ושפורפרת הקנה וכיוצא בה, הם לחול לח באוזן. כך פירש רשי, ואילו הרעבד מפרש שחלק זה נאמר רק לגבי רפואת הגופתא דקניא, כלומר, אם אחמת החולי האוזן מוציאה ליחה מרובה, ייקח קנה יבש, ואם החולי הוא יבש ואין האוזן מוציאה ליחה, ייקח קנה רטוב. ועוד כותב הרעבד שלדעתו, אין לגרוס את המילה וסימנך, שהרי לא דובר על זה קודם. ומי הוא הנותן סימן לדבר שלא נאמר? אבל מי שכן גורס את המילה וסימנך יבהר, שכיוון שאלו ענייני רפואות, נאמרו הדברים בקצרה. מוסיפה הגמרא לעסוק בענייני רפואה ומבארת את דין העלאת גידי אוזניים בשבת. אמר רבא בר זוטרא, אמר רבי חנינא בשמו של רבי חנינא, מעלין אוזניים בשבת. מי שנפלו גידי אוזניו ומחמת כן נופלים על החיים, מותר להעלותם ולהחזירם למקומם בשבת, משום שיש בזה סכנת נפשות. תני שנה רב שמואל בר יהודה, היתר זה של העלאת גידי האוזניים הוא דווקא בהעלאה ביד. אבל לא הותרה העלאה בסם, משום שאפשר לעשות כן ביד. ובאופן זה לא הותר להשתמש בסם שיש בו גזירת חכמים לאסור, שמה יבוא לידי שחיקת סממנים, שהוא איסור דאורייתא. איכא דאמרי, יש שאמרו את השמועה הזו בלשון אחרת, שהיתר זה של העלאת גידי האוזניים הוא דווקא בהעלאה בסם. אבל לא הותרה העלאה ביד. שואלת הגמרא, מהי טעמה? מהו הטעם שהותרה ללשון הזו העלאה רק בסם ולא ביד? משיבה הגמרא, משום שבהעלאה ביד, מזרף זריף, הוא עושה חבורה וגורם לנפיחות ועובר בזה על מלאכת חובל שהוא תולדה של מלאכת שוחט. ולא הותר לעשות כן במקום שניתן לעלות על ידי הנחת סם שאינה אסורה, אלא משום גזירת חכמים שחששו שמה בתוך עשיית הרפואה יבוא לידי שחיקת סממנים. ובהגאות רבי גדליה ליפשיץ הוא מבאר את כוונת הגמרא, מה זה מעלין אוזניים, שכשאדם מפעק פותח פיו ביותר ולפעמים אינו יכול לחזור ולסותמו, מפני שנתפרקו לחייו. ורפואתו להגביאו מהארץ על ידי שיוחזו באוזניו, ולהגביא כל גופו על ידי הגבעת אוזניו. והערוך הביא בשם ספרים אחרים שהכוונה לאונקלי המחוברים באוזן, וכשנמשכים למטה ומשתנים ממקומם, האדם מצטער. ומי שבקיא לעלותם מעלה אותם אפילו בשבת מפני הסכנה. מוסיפה הגמרא לעסוק בענייני רפואה ומבארת את דין ריפוי עין מורדת בשבת. אמר רב זוטרא בר טוביה, אמר רב בשמו של רב, עין שמרדה, עין שעומדת לצאת ממקומה, כדרך שאדם מורד ויוצא, אומר רשי, מותר לכוחלה להניח בה כחול לרפואה בשבת כדי להצילה. סבור מיני, השומעים את דברי רב זוטרא חשבו שכוונתו לומר, דהני מילי שדברים אילו כלומר היתר לכחול עין שמרדה, הוא רק באופן דשחקי סממנים מאתמול, שהיו הסממנים תכונים ומוכנים לשימוש כבר מערב שבת, כיוון שבאופן זה האיסור הוא רק משום גזירת חכמים, שאסרו לעשות רפואה שמה יבוא לשחוק סממנים, ובאופן זה שיש חשש שתצא עין ויתעבר, לא גזרו. אבל משחק בשבת, לשחוק את הסממנים בשבת, שיש בזה איסור דאורייתא של מלאכת תוכן, וכן להטויה להביא את הסממנים דרך רשות הרבים, שיש בזה איסור דאורייתא של מלאכת הוצאה מרשות לרשות והעברת ארבע עמות ברשות הרבים, לא, זה לא הותר. כיוון שאין במרידת עין סכנת נפשות אלא סכנת עיוורון. אמר להו, אמר לאותם ששמעו את דברי רב זוטרא, האומי רבנן ורב יעקב שמי, אחד מהחכמים ששמו רבי יעקב, הוא אמר רבי יעקב לאותם ששמעו את דברי רב זוטרא, לדידי מפרשה מיני דרב יהודה, אני שמעתי פירושו של דין זה מרב יהודה, שהיתר לכחול בשבת עין שמרדה לא נאמר רק על ידי הסממנים השחוקים מערב שבת, אלא אפילו משחק בשבת, והטויה דרך רשות הרבים מותר. אפילו לשחוק את הסממנים בשבת ולהביאם דרך רשות הרבים בשבת, מותר כיוון שיש בזה סכנת נפשות. כמבואר בסמוך שמאור העין אחוז בלב, ומשום כך סכנת העין היא סכנת נפשות שמחללים עליה את השבת. כך אומר רשי. ורב שמואל בר יהודה סבר שסכנת העין היא סכנת עבר בלבד ולא סכנת נפשות. כך מסביר התורת חיים. מביאה הגמרא מעשה בעניין רפואת העין בשבת. מספרת הגמרא, רב יהודה שרה למיכל עינה, התיר להניח כחול בעין לרפואה בשבת. אמר לו רב שמואל בר יהודה לאילו ששמעו את היתרו של רב יהודה, מן ציית ליהודה, מי שישמע לדברי רב יהודה ויכול עינו בשבת לרפואה, מחיל שבי יחלל את השבת במעשה הזה. כי כאמור רב שמואל בר יהודה סבר שסכנת העין היא סכנת עבר בלבד ולא סכנת נפשות. לסוף, לאחר זמן חש רב שמואל בר יהודה מייחוש של חולי בעיני בעינו, והוא צריך לרפואה הזו. שלח לרב שמואל בר יהודה לשאול את רב יהודה שרי או אסיר, האם מותר לכחול את העין בשבת או אסור. שלח לי, שלח רב יהודה לרב שמואל בר יהודה, לכול העלמא שרי, לכל העולם מותר לכחול את העין בשבת לרפואה, אבל לדידך אסיר, לך אסור לכחול, משום שחלקת וערערת על דבריי ואסרת לכחול. והוסיף רב יהודה בתשובתו, וכי מה שיתרתי לכחול את העין מדידי ומדעתי אמרתי שמחית כנגדי, והרי דעתו דמר שמואלי. זה דעתו של שמואל וממנו למדתי את זה, שהרי היה מעשה באי עמת דהווי בי רב מר שמואל, אותה שפחה שהייתה בבית מר שמואל דקת חלה עינה בשבתא, שהייתה עינה קודחת מחום בשבת, צפחה צעקה השפחה מחמת כאבה, ולי כדה אשגח בה, ולא היה מי שישגיח בה ושם ליבו לכאבה, להתיר לה לכחול את עינה. לבסוף פקע עינה, נדבקע עינה, ונתעברה. למחר נפק יצא מר שמואל ודרש לרבים עין שמרדה מותר לכוחלה בשבת. שואלת הגמרא, מה היא טעמה? מה הטעם ששמואל התיר לחלל שבת משום סכנת עיוורון? משיבה הגמרא, משום דשרוניה דעיני מאור העין בעובת נדלי בתלו, מחובר ואחוז בדופן ושומן וקרום הלב, ובכל סכנת עיוורון יש גם חשש של סכנת נפשות, ומשום כך מותר לחלל את השבת משום סכנת עיוורון. מבררת הגמרא, לאיזה חולי בעין מחללים את השבת? כגון מאי, על איזה חולי בעין נאמר שמחללים עליו את השבת? אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, כגון רירה, אם עינו נוטפת תמיד ריר, או דיצה שחש בעינו כאב של נעיצה ותחיבה, או דמה, או שיש דם בעינו, או דמעתה, אם עינו נוטפת תמיד דמעות, וכן מי שיש לו קדחה, חמימות בעין. ומסיימת הגמרא, ובלבד שיהיה בתחילת אוך לתחילת החולי, שבאופן זה הותר לעשות רפואה בשבת, וכלל זהו להפוקי, להוציא מן הכלל הזה את מי שהוא בסוף אוכלה, בסוף החולי, כלומר, שכבר מתרפא אבל עדיין קודח מעט, וכן להוציא מן הכלל הזה את פצוח העיני, מי שרוצה רק להיטיב את ראייתו, דלא, עלילו אסור לחלל את השבת, משום שאין בזה סכנה, ואסור לכחול את עינם. הגמרא מוסיפה לעסוק בענייני רפואה, ומבארת כמה מחלות ואת רפואותן. אמר רב יהודה, מי שנשחתו זיבור הצירעה, וכן מי, דחזרי סילבה שנתחב קוץ בי ושרו, וכן מי שיש לו סמטה, נפיחות, וכן מי דקייב לעינה שכואבת לעינו, וכן מי דעת אילויה אישתה שבאה לחולי החמה, כולו, כל הדברים הללו, אם ייכנס אז לבי בני בית המרחץ, סכנת, יש בהם סכנה. והרפואות לדברים הללו הן חמה לחמה, צנון מועיל לחולי החמה, ואילו סילקה תרדין מועילים לצינה, לחולי של קור, לחילוף הסכנתה. אבל אם יוחלפו הרפואות, מי שיש לו חולי הקור יאכל צנון שמוסיף עליו קור, או מי שיש עליו חולי החום יאכל טרדים או מוסיפים חום, אפשר לבוא על ידי זה לידי סכנת נפשות. וכן חמימי לאקרבה, מי שנשכו אקרב, ישרה מכתו בחמין. ואילו רבינו חנן אל כתב שמאכילים אותו דברים חמים לרפואתו. וקרירה לזיבורה, מי שנשכתו צירעה, ישרה מכתו במים קרים. וחילופה סכנתה, אבל אם יוחלפו הרפואות הללו, הדבר עלול להביא לידי סכנת נפשות. וכן חמים אלה סילבה, מי שנכנס בו קוץ ישרה מכתו בחמין. ומה ששנינו לאל, שמי שנכנס לו קוץ ונכנס לבית המרחץ יכול לבוא לידי סכנה, זה דווקא אם רחץ את כל גופו וכל גופו מתחמם. אבל איפה שהעמקה נמצאת, כן צריך להשרות זאת בחמין. וקרירי לחספיניתה, לרפואת סדקים שבפניו ירחוץ במים קרים. וחילוף הסכנת, אבל אם יחליף להשתמש במים קרים למכת קוץ או במים חמים לסדקים בפנים, יבוא לידי סכנה. חלה לסיבורי, חומץ מועיל לרפואה, לאחר הקזת דם מן הכתפיים. ומונוני לתעניתה, ואכילת דגים קטנים, מחזקת את הגוף של היושב בתענית. וחילוף הסכנת, אבל אם יוחלפו הרפואות והיושב בתענית ישתה חומץ, או שמכיס דם יאכל דגים קטנים, יבוא לידי סכנה. תחלי וסיבור הסכנת, אוכל שחליים ומקיס דם, יבוא לידי סכנה. וכן אישתה וסיבור הסכנת, החולה בחולי חמה ומקיס דם, יכול לבוא לידי סכנה. קייב עינה וסיבורה הסכנת, מי שכואבות עינה ומקיס דם, יבוא לידי סכנה. שני לדג דם, אדם שצריך להקיס דם, יאכל דגים ולמחרת יקיס דם. ומה ששנינו במסכת נדרים דף נ"ד עמוד ב' שאין מקיזים על הדגים, היינו באופן שמקיז מיד לאחר אכילתם. כך אומר תוספות בדיבור המתחיל שני לדג דם. ובפסקי התוספות נאמר שאכילת דגים ביום שלאחר ההקזת דם אינה רפואה ואינה מזיקה. כך גם מבואר בדברי הראב"ד שאכילת דג קשה לגוף, ומשום כך אם אוכלו סמוך להקזה יזיק לו. אבל אם מרחיק יום אחד אינו מזיק ואינו מועיל. והביא שיש שביערו שאם עבר יום אחד מהכזה, אכילת הדגים אף מועילה, כיוון שמרבים את הליכה. וכן אומרת הגמרא שני לדם דג, אם יקיס דם יאכל דגים למחרת ההכזה. אבל שלישי לא סכנת, אכילת דגים ביום השלישי שלאחר הכזת הדם, מביאה לידי סכנה. מוסיפה הגמרא להביא הנגות רפואה למי שמקיס דם. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, שמופיעה במסכת נדרים דף נ"ד עמוד ב', המקיס דם, לא יאכל חגבש. ראשי תיבות חגבש, אומרת הגמרא, כלומר לא ישתה חלב ולא יאכל גבינה ולא יאכל בצלים, בגרסת רבינו חנן לא יאכל ביצים, ולא יאכל שחליים, מפני שאכילתם לאחר הכזת דם מביאה לידי סכנה. וררת הגמרא אם עבר המקיס דם ואכל אחד מהדברים הללו, מה יעשה לרפואתו? אמר אביי, נייטי רביעתא דחלה ורביעתא דחמרה, יביא רביעית הלוג של חומץ ורביעית הלוג של יין, ונערבבינו בעדי הדדה ונשתי, ויערבבם זה בזה וישתה. וכי מפנה כאשר אדם זה שאכל את הדברים הללו אחר הכזה בא לפנות לנקביו, לא מפנה לא יתפנה לה למזרחה של העיר משום דקשה ריחה, שריחם של הדברים הללו קשה, והרוח מביאה את ריחם לעיר. אולם הרוח המזרחית אינה חזקה כשאר הרוחות ולא תביא את הריח לעיר. כמו שמבואר בדברי המשנה במסכת בבא בתרא דף כ"ה עמוד א', אין עושים בורסקי אלא למזרחה של עיר. אותו בית מלאכה שמעבדים בו את האורות, והיינו משום שמהבורסקי נודף ריח רע, רק הרוח המזרחית לא תביא את הריח אל העיר. כך גם נאמר בגמרא במסכת ברכות דף מ' עמוד א', הישן למזרח גורנו של קצח דמו בראשו. היינו משום שהרוח המערבית מביאה את ריח הקצח לתוך גופו ויש בזה סכנה. אמנם אם ישן למערב הגורן אין בזה סכנה, כיוון שהרוח המזרחית לא תכניס בגופו את ריח הקצח. מוסיפה הגמרא לעסוק בענייני רפואה ומבארת את דין העלאת אונקלי בשבת. אמר רבי יהושע בן לוי, מעלין אונקלי בשבת, אונקלי שנפל ניתן להעלותו גם בשבת, כיוון שיש סכנה אם לא יעלוהו. שואלת הגמרא, מהי אונקלי? מהו העבר הנקרא אונקלי? משיבה הגמרא, אמר רבי אבא, איסטומחא דליבה, פנוך שכנגד הלב הנקרא ניבלה. וכותב המתרגם שהוא כעין לשון מעל הגרון, וכשיורדת מעכבת את הנשימה, שלפעמים נכפף לצד פנים, ומעכב את הנשימה ומותר לעלותו בשבת למקומו. כך מפרש רשי בביורו השני ומסיים, וזהו עיקר. אילו בביורו הראשון אומר רשי שהוא דופני בשר שתחת הלב, ולכאורה כוונת הדברים שיש בדבר סכנה ומותר לעלותו על ידי הסממנים שתביא הגמרא בהמשך. אבל הרמב״ם בהלכות שבת פרק כ"א הלכה למד א' מבואר שאין בדבר סכנה אלא צער בלבד, וכיוון שמעלים אותו ללא סממנים אין מקום לחשוש לשחיקת סממנים. והסממנים שבהמשך הגמרא הם לריפוי האונקלי בקביעות שלא ייפול ואין לעשותם בשבת אלא ביום חול. מוסיפה הגמרא לעסוק בענייני רפואה ומבארת את הרפואות לאיסטומחא דליבה ועוד חליים. שואלת הגמרא, מהי הסוטה, מהי הרפואה לאיסטומחא דליבה? משיבה הגמרא, מהי כמונה קרוויה, מביא כמון בשיעור אגרוף וניניה ונענה, ועשב מרה נקרא אגדנה, רשי כותב שהוא נקרא מרוביה לבן וציטרי וקורנית, והמתרגם כותב שזה מין בצל או שום, והרמב"ם בפירוש המשניות כותב שזה ממיני האיזוב, והוא מוסיף שהיא מפורסמת מאוד אצל הרופאים, ועבדתה ואיזוב ושוחק אותם. ומבארת הגמרא את צורת הרפואה לליבה, לרפואת האיסטומחא דליבה, ישתה את הדברים הללו בחמרה ביין, וסימנך הסימן לזכור שלרפואת הלב ישתה את זה עם יין, זה לשון הפסוק בתהילים קוף דלת, ויין ישמח לבב אנוש. כלומר, רפואה נעשית על ידי יין מועילה לחולי שבלב. ואילו לרוחה, לריפוי שחפת שמחמת רוח, ישתה את הדברים הללו במאיה, במים. וסימנך, הסימן לזכור של רפואת השחפת שמחמת רוח, ישתה את זה עם מים, זה לשון הפסוק בבראשית, פרק א', פסוק ב', ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, כלומר רפואה שעל ידי מים מועילה לחולי, התלוי ברוח. ואילו לחודה, לרפואת אישה יולדת שהצטננה כשישבה על המשבר, והערוך מפרש שזה רוח שאוחזת באישה לאחר לידתה ונקראת קודה, תשתה את הדברים הללו בשיחה בשיחר, וסימנך הסימן לזכור שלרפואת קודה תשתה זאת בשיחר, לשון הפסוק בספר בראשית פרק כ"ד פסוק ט"ו, וחדה על שכמה, כלומר שיחרה, שיחר הדומה בשתי אותיות למילה שכמה, מועיל לרפואת קודה שדומה למילה וחדה. ויהיה הגמרא שני אופנים בעשיית הרפואה הזו, רבה חברי דרבה שחיק לאו לכולו בידי הדדי, היה שוחק את כל הסממנים הללו יחד, ושקי לי מלוא חמש אצבעתי, היה לוקח משחיקתם מלוא ידו ומניח בתוך המשקה הראוי, ושתי לי ושותהו. ואילו רבשי שחי כל חד וחד לחודי, היה שוחק כל עשב בעצמו ושקיל מלוא אצבעת הרבתי, ומלוא אצבעת הזוטריתי, היה לוקח מכל אחד מהם מה שיכול להחזיק על ידי האגודל והזרת, ומניחו בתוך המשקה הראוי, ושותהו. ויהיה הגמר הרפואה אחרת, אמר אף פאפה, אנא אבדי לכל עני, ולא יתעשי. אני עשיתי את כל הסממנים הללו לרפואה, ולא נרפאיתי מחולי. עד אמר לי אהו תעיה, עד שאמר לי סוחר ישמעאלי, אי תקו זהדת, ומל ימאיה, תביק לי קטן חדש, ותמלאו במים, ורמי בי תרוודה דדופשה דטלי בי כוכבי, אשלך בו מלוא הקף דבש, ששעה בחצר הבית תחת הכוכבים, ולמחר אשתי למחרת תשתה את המים, ואכן עבדי אחי עשיתי כדבריו, והתעשי והתרפאיתי. רואים רבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף כוח דף כפחת במסכת עבודה זרה עם שש שאלות שישמשו לנו כלי בסייעתא דשמיא לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, האם מתרפים מן העקום במכה שבגב היד והרגל? שאלה שנייה, כיצד התרפא רבי יוחנן, מה עם הטרוניתא? והרי אמר בעצמו שכל מכה שמחללים עליה את השבת אין מתרפים מהם. שאלה שלישית, האם המשקים מועילים לאוזן או מזיקים ובאיזה משקה אין אוכן? שאלה רביעית, באיזה אופן מותר להעלות אוזניים בשבת? שאלה חמישית, עין שמרדה, האם מותר לחוכלה בשבת? והשאלה האחרונה על דף כוח, מה הביור שוריינה דעינה בליבה תלו? פירושם של רשי והתוספות. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום שני, זך בשבט תשע"ח. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה דף כוח במסכת עבודה זרה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי פעמיים כי טוב, כוח בשבט תשע"ח, ונלמד דף כ"ט במסכת עבודה זרה. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.